זה מבחינת הבגדים. אולי שבוע הבא אם ירצה השם, כשהדברים יהיו לי סגורים בראש. יש מהלכים מאוד יפים בנושא הזה של מבחינת הבגדים. כל הנושא הזה, לבנות את המהלך יותר, המושג של בגד. בגד הוא... בגד עניינו בגידה. בגד הוא עניינו בגידה, זה אותו שורש.
מה הקשר?
מה הקשר?
בגד לבגידה.
בגד ואת בש, זה אותיות שקר, נכון? זה מה זה את בש? את בש, אתה מדעים מה זה? יש בקבלה, נו. לא לא כלום, תודה, נשמה. אתה מתעקש, כפית וחצי. תודה. יש מאלף עד תף, בסדר? בקבלה יש קשר בין האות א' לתף. בין האות ב' לשין. בין ג' לרש. בין הדלת לקוף. בין ה' לצדיק. בין הו' לפי. זין, עין, עד כף למד שהם מתחברים. בסדר? יש קשר מהותי בין באותיות של הקצוות. זה נקרא אטבש. יש עוד הרבה, כלומר, מדברת על עוד כל מיני אטבח ואגר יתת ועוד כל מיני צירופי אותיות, אבל האטבש הוא הכי... הכי ידוע. בסדר, בלי נדר שבוע הבא, אני רוצה את זה, אותיות בגד, באטבש זה אותיות שקר. לכן בגד עניינו בגידה. בסדר? המעיל מועיל, הבגד בוגד, החליפה מתחלפת. הכל זה ענייני שקר, כל ענייני הבגד. והמהות של בגד באותיות זה שקר. והתורה מצווה על אהרון הכהן ללבוש בגדים ובגדים ובגדים, כל הפרשה שלמה כמעט. פרשה אחת כולה בענייני המשכן כולו עם הכלים שלו, פרשה שלמה כמעט. רק לבגדים של אהרון. הרוב. לא יודע, יש גם תוך כדי ארבע מהבגדים, גם בגדים של בגדי כהן אדיוט, אבל בגדי כהן גדול, ואיך זה מתקן את הביגוד הקדום בתחילת ההיסטוריה של העלי תאנה וכו'. בסדר? זה קשור ודאי לסוגיה של הצניעות. כל עניין הבגד קשור לבחינת הצניעות, תיקון הצניעות, נכנסים לפני ולפנים, למקום הכי צנוע, קודש הקודשים. בסדר, בלי נדע. עכשיו אני רוצה לדבר יותר על ענייני הזמן. רבי נחמן כותב בתורה סמך א', השם יתברך מעל הזמן. כך הוא אומר. טוב, לא חידש לנו, אחרי כולנו יודעים שהקדוש הוא מעל הזמן. השם יתברך מעל הזמן ואי אפשר להבין זאת בשכל אנושי. אי אפשר לקלוט את המושג הזה. תודה רבה. תודה. יוצא שלא אמרת כלום. כן, אז מה אתה רוצה להגיד לי? בסדר, לכאורה אמרת לי שני דברים שאני יודע אותם מצוין, ולמרות שאני יודע אותם אני לא מבין אותם. נכון? אני יודע שהשם יתברך הוא מעל הזמן, ואני יודע שזה לא נתפס בשכל אנושי, אז כאילו מה לי ולזה? אז זה לא נוגע עלי, כי אני בן אדם. אז אמרנו המון פעמים שרבי נחמן מתחיל בדברים גבוהים, ואומר, אתה לא מבין את זה, ואחר כך מעריך להסביר לך. למה? כן, להבין שאתה לא מבין, וזה כבר התקדמות. אתה לאט לאט מבין, ומבין, ומבין, באמת. או, עכשיו הבנתי בדיוק אולי מה אני לא אמור... להבין ומה אני כן אמור להבין במה שאני לא מבין. בסדר? זה לא דמגוגיה סתם. יפה. אז הזמן הוא דבר שאנחנו לא מבינים. ולמה אנחנו לא מבינים אותו? כי אנחנו בתוכו ובגלל שיכולת הכלים שעומדים לרשותנו לא מאפשרים את זה, נכון? כמו שהעיניים שלי לא קולטות מה שנשר קולט. למה? כי הכלי שלו, אם ברא לנשר, העין שלו, היא מסוגלת לקלוט ממרחק של קילומטרים בעל חיים קטן נבלה על היבשה. ואני לא אמור את זה, זה לא נתן לי את הכלי הזה, בסדר? אז כשאין לי כלים מסוימים, אתה שומע מוטי, בוא, שב. כשאין לי כלים, מה לעשות? תקעתי לך את התוכניות, אבל בוא, תשמע.
לא, אני חמש מקום, אני
שם. אהו, באמת, תודה, תחוק בידה. כן?
הנה, יש פה תסמותי, בוא שב.
אוקיי, אז ריבונו של עולם נותן לנו כלים שכליים כדי שנקלוט איתם כל מיני דברים. יוצא שאנחנו לא קולטים, אנחנו לא קולטים את מושג הזמן, מדוע? כי הכלי שלנו, השכל שעומד לרשותנו, הוא קטן מדי בכדי שנקלוט את זה. כלומר, ככל שהשכל שלנו היה גדול יותר, ממילא היה לנו יותר הבנה ותפיסה במושג הזמן. אוקיי? עד כאן מובן? ככל שהשכל יותר גדול, ממילא אפשר יותר לקלוט את המושג זמן. אמרנו זמן, זמן בעברית, באנגלית קוראים לזה time, אני לא יודע מה, אבל בלשון הקודש זה נקרא זמן. למה הוא נקרא זמן? הזמנה, יפה מאוד, הזמנה. מה הקשר בין הזמנה לחתונה? מה הקשר בין הזמנה לחתונה לבין זמן? עוד אפשרות. אבל לאו דווקא. לאו דווקא. לאו דווקא. לא דווקא. בוא, אני מזמין אותך אליי הביתה, בלי קשר לזמן. בוא אליי, מתי שאתה רוצה. מתי שאתה רוצה, אתה מגיע אליי הביתה. זה לאו דווקא בגלל התאריך. בסדר? המושג של הזמנה, או לזמן, מושג של זימון, בברכת המזון. מה הקשר? זה אחרי שאוכלים לחם שלושה, מזמנים. זה לא קשור לזמן.
יש זמן.
ברכת המזון לא קשורה לזמן. עובדה שהיא שחרית ברכת המזון. זה לא קשור למצוות עשה שהזמן גרבה. אז מה זה זימון?
זמן מצוין.
לא, לא דווקא. אז ברכת המזון הייתה נקראת כאן. ברכת המזון יש לה את הזמן הזה. לא דווקא זימון. למה כשרק שלושה מברכים זה נקרא זימון? גם סתם אדם אכל סנדוויץ', עבר שעתיים או שלוש, הוא רעב עד, אז לא מברך. תלוי אם הוא אמרנו, כשהוא כבר לא שבע מחמת אותה אכילה. אז מה זה המושג לזמן? בסדר, מה? לצרף? עוד דבר, אני רוצה לזמן עכשיו, לזמן, הכוונה היא אני עכשיו מייעד את הקופסה הזאת להיות בימה לספר תורה. איך זה נקרא בלשון הפוסקים? להזמין אותה, כן? הזמנה. הגמרא אומרת הזמנה, מילתה, לאו מילתה. דיברנו על זה בשיעור של... כן, שאם אדם הזמין בית הכיסא ועוד לא השתמשו בו, אז האם כבר יש תומה על בית הכיסא או לא? בסדר? להבדיל, ההזמנה הזאת יכולה להיות בלכות בית הכיסא, ולא יכולה להיות בארון קודש. אדם שהתכוון, בסדר? שיצרו את זה באינדונזיה, את הארון קודש הזה, האם כבר אז היה לו את הקדושה, כיוון שהתכנון היה, הייעוד שלו היה לשים בו ספר תורה. זה נקרא בלשון הפוסקים הזמנה. האם הזמנה היא דבר או לא דבר? האם צריך רק שבפועל שמו בו ספר תורה ואז הוא מתקדש? או גם מספיק שאני מזמין אותו בדעתי כבר אז זה מתקדש? בסדר? מה הקשר בין זה לבין זמן? זה לא קשור דווקא לזמן, אלא זמן בלשון הקודש עניינו הכנה. זה המושג של הזמן. הזמנה זה הכנה, בסדר? לזמן אותו לבית הכיסא, להכין אותו להיות בית הכיסא, או להבדיל להיות בימה לספר תורה, לזמן באוכל, חבריה מתכוננים, זה הכנה לברכת המזון. לפני ברכת המזון, היי רבותיי, רבותיי נברך, להתכונן, עכשיו הולכים לברך, זה הכנה, בסדר? כל המושג של זמן בלשון הקודש, עניינו הכנה, אוקיי? ולכן, כל עוד לא קיים העולם הזה, לא קיים המושג זמן, אין צורך במושג הזה זמן. המושג הזה זמן נולד כאשר נולד העולם הזה. העולם הזה נולד, והוא חייב שיהיה בו את הזמן, כי כל עניין הזמן הוא הכנה, למה? לעולם הבא. כל העולם הזה שייך בו זמן, בעולם הבא אין זמן, למה? כי שם זה התכלית, זה לא הכנה, זה לא צריך זמן. הזמן הוא מושג שנצרך כשאני נמצא בתהליך שמכין לקראת משהו. אוקיי? ולכן כל עוד לא נברא העולם, לא היה קיים המושג זמן, כי לא נברא המקום שבו מתכוננים. בעולם הבא כשכבר הגענו לתכלית, אין את המושג זמן. מושג הזמן שייך רק פה כשאנחנו נמצאים בעולם החומר. בסדר? בפילוסופיה ובפיזיקה מדברים על כך שאם העולם הזה היה נעדר מחומר לחלוטין, לא היה מושג זמן. בסדר? לו יצויר שאין ממד של חומר ושל מקום, אין מושג של זמן. אוקיי? בואו ניקח דוגמה שהיא מופרכת מינה ובה, אבל נניח שחללית טסה בחלל האינסופי כשאין כלום, אין שום דבר. היא טסה במהירות, לא יודע, מיליון קילומטר לשעה. בסדר? היא לא טסה. היא לא מתקדמת. אין זמן, היא לא טסה עכשיו שעה ולא שעתיים, זה היה כלום, זה פיקציה, זה לא קיים. הזמן קיים רק כשיש חומר ומקום. כשאין מקום גם אין זמן. בסדר, אבל לא ניכנס לזה, כי אני גם לא מודה שאני לא כל כך מבין את המשמעות של זה, אני קצת תופץ את זה. אז אנחנו צריכים עכשיו להבין מה זה זמן, ואמרנו, ככל שהשכל שלי יותר גדול, אני אבין יותר זמן. יוצא שאם אני בשכל, אם יש רב גדול, יהודי צדיק, שיש לו שכל עליון, יוצא שהוא קולט את הזמן בצורה שונה ממה שאנחנו קולטים. אוקיי? אני בא עכשיו כאילו לשבור לכם דברים שנתפסים אצלכם כדברים מאוד ברורים. הזמן נתפס אצלנו כדבר מוחלט, נכון? כמו שאצלי בשעון עוברים שנייה ושנייה ושנייה, גם אצל היהודי הצדיק הזה עובר עוד שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה, ותהליך ההזדקנות שעובר עליי, גם עובר עליו, נכון? תהליך ההזדקנות הוא תהליך של זמן. אבל היום גם הפיזיקה מדברת על כך. שאלתי, שאלו אותי איך זה, למרות שפעם מישהו הסביר לי את זה. אם אני אטוס, אם אני אטוס בחללית שטסה במהירות האור, מביא את זה פה? לא, הזמן לא יעצור, אבל לא ילך אחורה, אבל הזמן יעבור יותר לאט. בסדר? קולטים מה אני אומר? למשל, אם אני עכשיו שם שני אנשים בני 20, בחור אחד בן 20 אני מכניס אותו כאסטרונאוט לחללית הזאת, ואני מטיס אותו 10 שנים בחלל. אחרי 10 שנים הוא חוזר, והחבר של ידו בן 20 נשאר פה בכדור הארץ. אז זה שנשאר בן כדור הארץ יהיה בן 30, וזה שחזר מהחללית יהיה בן 27. יש 3 שנים פחות, משהו כזה. בסדר? הזמן יעבור יותר לאט. רק עוד לא, לא הגענו למצב כזה שהמדע הצליח להכניס אדם למהירות שאתה תוס למחללית שאתה תוס במהירות אור. בניים עוד לא בנו חללית כזאת ועדיין אנחנו רחוקים מזה שנות אור. עדיין המהירות היום כמה? 30 אלף קמ"ש?
אבל אנחנו מגיעים הרבה, אנחנו הרבה קרובים
לזה. היום 30 אלף קמ"ש, פה זה 300 אלף קמ"ש לשנייה. זה איזה פער, אתה צריך להמציא מנועים שאני לא יודע מה...
יש כבר תיאוריות על זה.
מה זה? מהירות האור זה 300 אלף קילומטר לשנייה. 300 אלף קילומטר. 299 אלף קילומטר לשנייה. 300 מטר לשנייה זה המהירות הנוע, הכל. בסדר? אבל לא מהירות האור.
אני פה לאירה ומאה.
אוקיי? הבנתם מה אני אומר? אז זה דבר לא נתפס, אבל המדע הגיע לזה. הגיע לזה שתהליכי הזדקנות שיחולו, כל התהליכים, כל התהליך של הכל, כל דבר, נניח פה בכדור הארץ לוקח לי לעכל את האוכל 5 שעות, כשאני אהיה בחללית, זה יהיה בקיצור של זמן. כל המושג של זמן משתנה.
אפשר לשמור שם שעה בחוץ?
חבריה, תשתדלו מאוד מאוד לא לדבר, בסדר? אוקיי, זה מפריע. קולטים מה אני אומר? יוצא שזה משנה את כל התפיסה. זמן זה לא משהו אובייקטיבי. כמו שדיברנו על לפני שבועיים על כל מיני חושים של האדם, נכון? שכולכם בטוחים במיליון אחוז שכשאני מדבר אתם שומעים אותי. מה זאת אומרת? מה שאני עכשיו אומר, אתם שומעים בצורה אובייקטיבית. יוצא שהכל הוא משהו אובייקטיבי שאי אפשר להתווכח איתו. כמו שאני רואה את העת, ואין שום אפשרות אחרת לראות. זה משהו אובייקטיבי, זה לא משהו יחסי, או משהו מונפץ בראש, או משהו שאני מדמיין אותו. זה אמיתי ביותר. ואז ראינו שזה לא נכון. גם הדברים הכי אמיתיים, הם לא אמיתיים באמת. אוקיי, כמו שאמרנו, שכלב, חוש השמיעה שלו הוא הרבה יותר חזק. אז אתה עכשיו לא שומע קולות של הכלב, מבחינתך הם לא קיימות, אבל מבחינתו הם קיימות. יוצא שגם הדברים הכי מוחלטים בעולמנו, הם יחסיים. אז גם הזמן, שנראה לנו הדבר הכי הכי ברור, שהזמן עובר עוד שנייה ועוד שנייה, ואיך אפשר לעצור את זה? בסדר? זה לא משנה כרגע השעון הזה או השעון האחר. יש זמן שמתקדם. גם המושג הזה הוא יחסי ולא החלטי. הנה דוגמה פיזיקלית. בואו נדבר על דוגמה רוחנית, שגם אתם תופסים אותו מהחיים של הבן אדם, חלום. בסדר? מה קורה בחלום? אדם חולם חלום שלם, מתעורר, ובחלום הזה זה היה תהליך ארוך. בחלום הזה הוא מרגיש, הוא עשה והתחתן והתגרש, והוליד ילדים, ועבר כל כך הרבה דברים באותו חלום, ואופס, קום בבוקר, אולי חלום. אז כמה זמן זה לקח? 12 שעות במקסימום, 8 שעות שהוא ישן. נכון? במקסימום, דייק מה שאמר דביר, 7 שניות. ככה היום במכוני חקר השינה אומרים שהחלום הכי ארוך הוא 7 שניות. רגע, אז איך בתודעה שלי בתור חלום, כשאני ער אני זוכר את זה. אני זוכר את זה שכשהייתי במצב תודעה של חלום, זה היה נתפס לי כמו 5 שנים. ובאמת כמה זמן עבר? 7 שניות. או, עכשיו אחרי הדברים, ההקדמה שלנו, מה באמת?
אבל זה כמו מה שאתה אמרת...
מי יודע מה באמת, השבע השניות? אולי 5 שנים זה אמיתי והשבע השניות זה לא אמיתי. מי אמר? מניין לך עכשיו לקבוע בצורה החלטית שהשבע השניות זה הזמן האמיתי שעבר. אולי באמת עבר 5 שנים, ואתה לא יודע איך קולטים 5 שנים.
אבל הרבה אתה אמרת שהזמן קם רק איפה שיש חומר.
בסדר, או. נו. גם שם קיים זמן.
לא,
כי כשאני נמצא בחלום אני לא נמצא נעדר לגמרי. העובדה שעבר, אני בחלום זוכר, כשאני מתעורר, אני זוכר שעבר, זמן מסוים עבר ודיברתי, ואני יודע כמה זמן לוקח דברים כאלה.
זה לא היה אמיתי, זה לא היה חומר.
שאלה, מי זה האמיתי? השאלה, מה זה המצב האמיתי? את אומרת, מה, אתה עושה מאיתנו סרוטים? ודאי שהמצב הערנות זה המצב האמיתי, ואני אומר לך, עבר 7 שניות באמת. שמה זה רק סוג תודעה של חלום, שבסוג תודעה הזאת אני נמצא במצב רוחני כזה, שאני קולט את זה כאילו עבר שנה. אבל באמת זה 7 שניות. אוקיי? יפה, נתקדם. אם אנחנו יכולים להבין בצורה מאוד ברורה, שיש הבדל עצום בתפיסת הזמן בין מצב של חלום לבין מצב של מציאות, עכשיו אני רוצה לשמוט את כל הקרקע שתחת כפות רגליכם, ולומר שגם במצב של עירנות, שכולנו עכשיו עירים ולא ישנים, יש דרגות דרגות בתפיסת הזמן, וכל עניין הזמן זה תפיסת תודעה בלבד. ויוצא שאם אני יותר עירני ממך, נדמה לנו שכולנו עירנים באותה מידה, זה לא נכון. יש מצב שאני עירני פה ואתה עירני פה ויש אדם עירני פה. כי אנחנו רואים שתפיסת זמן משתנה ככל שאתה פחות ישן, יותר ער. פחות ער, יותר ישן, נכון? יוצא שגם כשאתה ער, נדמה לך שאתה ער לגמרי. יש מצבי עירנות גדולים יותר, שגם כששנינו עם עיניים פתוחות וחולמים בהקיץ, אני אתפוס את הזמן כך ואתה תתפוס את הזמן כך. למה? כי מה ההבדל בין חלום לבין מציאות? בחלום אדם נמצא במצב של חוסר שכל. זוכרים? הזכרנו את זה המון פעמים. מה זה מצב של שינה? דמיון. כשאדם נמצא בשינה, הוא נמצא בעולם של דמיון, לא בעולם של שכל. דיברנו על זה? דיברנו על זה 20 פעם. שכשאדם נמצא בשינה, הוא נמצא במצב של דמיון. ולכן כשאלוהים רוצה לברוא את האישה, מה הוא עושה לאדם? מרדים אותו. למה? כדי שהוא יהיה במצב של דמיון ולא במצב של שכל. ולכן באנושות, מי יותר מדומיין, הגבר או האישה?
אישה.
האישה, למה? כי היא נבראה מתוך דמיון. בסדר? כל בריאתה, היא נבראה במצב שהאדם ישן. בסדר? כלומר, כל המהות שלה זה דמיון, לכן אישה וילד הרבה יותר מדומיינים מגבר מבוגר. בסדר? תבדקו את זה בחיים שלכם, הנשואים. אני לא צריך להסביר להם את זה. וואו, תראה, דוד, תראה איזה מבצע יפה, ויש טיול לקרואטי, לקרפטים, ב-30 תשלומים, שקל לחודש. אז כולם שקרנים. ישר הוא מוריד אותם מהדמיונות שלה. אוקיי? גבר נכנס לחנות, הולך למכולת, רבע שעה, חוזר. אישה, עתיק פה, בסדר? הולכת לסטנדים העגולים, מתחילה. עוד בגד ועוד בגד ועוד. אני אבדוק בעוד חנות. חורשת את כל החנויות. למה? מדומיינת. כן, קניות זה עניין של דמיון. להתחבר לדמיון. אבל אין לך כסף, לא משנה. ילד, מה ילד מחפש בקניון בחלונות רבה? אין לך שקל, לא משנה. אני מתחבר דרך הדמיון שלי. כשאני רואה את הנעלי ספורט או את הצעצוע הזה, מבחינתי קניתי והוא שלי, אבל לא קנית. זה בעולם השכל, אבל בעולם הדמיון, עצם זה שאני מקושר לחלון ראווה הזה ואני נמצא בקניון, אני חלק מזה. אוקיי? לכן אישה וילד יותר אוהבים את הדמיונות ואת הקניות, גבר יותר מקורקע, יותר שכלתן. בסדר? כי זה מצב של שינה. האישה יותר נבראה במצב של שינה, שינה זה מצב של דמיון. אוקיי? עכשיו, בכל מצב של שינה, האדם ישן לגמרי, הוא לא לגמרי. תמיד יש את העני השינה, אבל את ליבי ער. כלומר, תמיד יש מצב של עירנות מסוימת בשינה. אם חס ושלום לא היה מצב של עירנות בשינה, האדם לא היה מתעורר בבוקר. איך אדם מתעורר בבוקר? כתוצאה מזה שכל הלילה הייתה נקודה עירנית בתודעה שלו, והיא מעוררת את כל הגוף הישן. אותה נקודת עירנות פנימית שקיימת באדם גם במצב של שינה עמוקה, היא זו שמעירה את האדם בבוקר. אבל אולי זה, האדם לא היה מתעורר. לכן אמרנו הרבה פעמים שישן זה מלשון ישן. מה הקשר בין דבר ישן לבין אדם שישן? בסדר? כי כשהאדם ישן, רוב הנשמה שלו עולה למעלה ומתחדשת בבוקר, לכן אומרים אלוקי נשמה, וחדשים לבקרים, רבה אמונתך, האדם מתחדש, לכן הוא נוטל ידיים, הוא כמו מת שקם לתחייה, כאילו מקווה, כאילו עכשיו התעוררת ממצב מוות למצב של חיים, תתאר את עצמך. כל כולך מתחדש, אבל לא לגמרי. הייתה חלקיק בנשמה שלך שנשארה בתוך הגוף, והיא לא התחדשה בבוקר. היא הנשמה הישנה שנשארה בך כשהיית ישן. בסדר? אז ישן זה בגלל המצב של הישנות שהנשמה הישנה נשארת ורובה עולה ומתחדשת. בסדר? אז תמיד קיים באדם נקודת עירנות מסוימת גם במצב של שינה. כיוון שאני נמצא במצב של שינה עמוקה, נקודת העירנות שבי, השכל שבי, מאוד קטנה, לכן זה לא מפריע לי לדמיין 7 שניות כאילו עבר שנה שלמה. למה? כי הייתי במצב שכל מאוד מאוד קטן, זה גרם לי לתפיסת זמן ארוכה מאוד. קולטים? התעוררתי, מה קרה בבת אחת? וואו, בבת אחת הגעתי למצב של שכל, ואז כשאני כל כולי במצב של שכל, פתאום אותה הרגשת אריכות זמן שהייתה בחלום, מחמת השכל הגדול שיש בי עכשיו ביחס למצב השכל הקטן שהיה בי בזמן השינה, פתאום, מה פתאום? זה לא שנה, זה 7 שניות. הבנתם עד כאן מה אני אומר? חבו, דרל. אני לא יודע אם זה... נדמה לי שחוקרי השינה אומרים שזה לא ככה. אדם שנמצא במצב... זה עוד פעם, אני חושב שזה סוג של תודעה מבלבל כזה. כי אני הבנתי שכשאדם נמצא במצב של חלום, אי אפשר להיכנס אליו לחלום באיזשהו סוג תקשורת מסוים ולהגיד לו, אדוני, אתה בחלום. הוא לא יקלוט מה שאתה אומר. מבחינתו, זה מציאות גמורה. כי יכול להיות שאתה כבר בשלבי ערנות. אתה מבין? כן?
זה אפשרי מאוד.
הרי ידוע שיש נמנום, שינה ותרדמה. נכון? יש נים ולא נים, שזה שם את הראש. יקראו לך, אתה תשמע. אתה לא, ישאלו אותך משהו, אתה לא תדע לענות. אבל יגידו את השם שלך, אתה תתעורר. נים ולא נים, תיר ולא תיר. ישן ולא ישן, ער ולא ער. דקר הוא לבעני, ולהדור הסברה לא ידע. גמרא אומרת את זה. מה זה המצב של שינה וחוסר שינה? יקראו לו, הוא יענה, אבל לענות סברה, משהו עמוק, מה אמרת? לא. אוקיי? אז זה מצב של תודעה ראשונה. אחר כך יש שינה, ובאזור 3-4 בבוקר אתה בתרדמה. בסדר? תרדמה זה כבר מצב של שינה עמוקה. זה גם במונחים הבריאותיים. אוקיי? לא יודע להסביר. אני לא חוקר שינה, אבל אני חושב שזה שלבים מסוימים בתודעה של הבן אדם. כמו שלפעמים, אני זוכר כמה פעמים שקרה לי, אמרתי לכם, ונבהלתי רצח. שאני רוצה להתעורר ואני לא מצליח. אני שוכב במיטה עם עיניים עצומות, אני מנסה בשרירים, אני מרגיש שאני מנסה להרים את הראש ולפתוח את העיניים, ואני לא מצליח. וזה דקות ארוכות.
קרה לי
כמה פעמים, ובפעם הראשונה אני נבהלתי רצח, אני הייתי בטוח שמחבלים נמצאים עליי וסוגרים אותי ולא נותנים לי ליהנות. בשנת צהריים אפילו. אני זוכר פה לפני 10 הייתי אברך, 10 שנים פה בבית הישן שלנו, ואני ככה קישן על הספה ומנסה בצהריים לקום ולא מצליח. מה זה נבהלתי? פעם השנייה והשלישית כבר נרגעתי. אבל הייתי בטוח שמישהו מזריק לי משהו או מה? לא, אבל מצב שאני מנסה להתעורר, אחר כך במודע אני רוצה להמשיך לישון, אני ארצה ואני לא מצליח. אני לא יודע לקלוט את ה... כמו אולי הדז'ה-וו, כמו שדיברנו על הדז'ה-וו, שאיזשהו בלבול שהמוח מטעה את עצמו. ונדמה לך שראית את זה פעם בעבר, אבל לא. כשאני קבע כשקפצתי מבניין בחלום, אז אני הייתי בטוח שזה מציאות. ובאוויר, פתאום אני מתעורר מהבעלה. כן, פתאום הרגשתי שאני פתאום נזרק, ואז כאילו זה, הבעלה העירה אותי. שאתה כמעט נופל ואז טענו, כן. אז יש לנו פה כנראה נביא בשלוחה, הראל לך תדע, בחלום מדבר בו, מראה ולא בחידות.
הרב, זה משהו, הרב, זה משהו.
יש פה גילויים שאנחנו לא יודעים.
קורא לכל בן.
שאדם בשליטה מוחלטת על החלום. גם אתה עקיבא. תראה גם.
זה לא, 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 זה לא
טוב, עקיבא מסביר שזה דבר פשוט. טוב, לא יודע, אני לא מבין את זה. לא יודע למה.
עקיבא, אתה בעצם נסיך השיר, אבל לא נסיך.
מה אמר פה?
עקיבא, עזוב, תיזהר ממנו, זה. איי, איי, איי. אוקיי, יפה. עכשיו, יוצא לפי הדוגמה הזאת, שככל שאתה במצב ערנות יותר גבוה, אתה יותר שחלטן, ממילא אתה תקלוט את הזמן כדבר יותר קצר. בסדר? אמרנו, אריכות זמן זה מחמת שכל קטן. ככל שהשכל גדול, הדוגמה עם החלום ברורה, ככל שהשכל קטן והדמיון גדול, הזמן נראה ארוך. ככל שהשכל יותר גדול, הזמן נקלט בצורה קטנה יותר. בין חלום לבין יקיצה, דברים ברורים, כל בן אדם חווה את זה ומרגיש את זה וזה ברור לו. לא ייתכן שבחלום אני עברתי שנתיים, ישנתי כולה לילה אחד, אוקיי? אז זה לא נתפס. אז רבי נחמן בא ומחדש שגם במצבי ערנות, אוקיי, הרי אמרנו שגם כשאתה ישן אתה ער במידה מסוימת. אני ישנה אבל היא ביער. יוצא שגם כשאתה ער, יש חלקים מסוימים בך שקצת ישנים. ויש יהודי קדוש יותר שהוא יותר ויותר ערני ממך. כיוון שהוא ערני יותר ממך, הוא מסוגל לקלוט, אוקיי, את הזמן אחרת ממך. עד כאן מובן? גם זה, נכון מאוד, נכון מאוד. כשאדם נמצא במצב של שכל חזק או הנאה גדולה, אז פתאום הזמן בורח. אוקיי? והיא בעיניו קיים אחדים באבותו אותה, השאלה מפורסמת, אם אתה אוהב אותה כל כך, אז אדרבה, זה צריך להפוך להיות לך כמו נצח. אבל לא, הוא אהב אותה באהבה העליונה של עבודת השם. הוא רצה להתכונן אליה. הזמן היה להתכונן, להיות בעל טוב. כדומה, אז מהבחינה הזאת, ככל שעובר הזמן, וואי, אני עדיין כל כך רוצה להתכונן ולהתכונן, הזמן עף לי ולא הרגשתי את זה. בסדר? זה לא זמן שאול כזה שאני עכשיו בבעסה כי אני רוצה שאותה נקודה תגיע, וכל אותה נקודת הנאה לא יגיע, אז וואי כמה אני מחכה וזה נראה לי נצח. בדיוק להפך. אותו זמן של הכנה היה בשבילו זמן של עילוי והנאה הגדולה, ולכן זה עבר ברצף, כי הוא קלט את הניסויים במובן הגבוה שלהם. נכון, כבר סוכות, ועוד הספקתי לחזור בתשובה, כבר סוכות. עוד איך זה אתכם, ככה אני מרגיש כל פעם, זה החג שהכי מתכוננים אליו ראש השנה, יש חודש, בלי כלום, חודש שלם, אלו רק להתכונן לראש השנה, אתה מרגיש ראש השנה עבר, לא יודע, לא... התקדמתי, הספקתי משהו, אבל זה כלום לעומת מה שהייתי צריך להתכונן. אוקיי, זה מחמת אריכות הזמן, מה? כי אתה זוכר ממצב הערנות שלך את המצב הזה. אוקיי. אוקיי, טוב. מתגלה הרבה דברים על תודעת החלום. זה דווקא מעניין מאוד. כי זה משהו של פרפסיכולוגיה. חלום זה כבר מצב תודעה אחרת. זה לא כמו שאתה ביקיצה. רואים שכל הכללים משתנים. הזמן, הכל קיים באופציה, מה? כמה זה חזק מאוד בתודעה שלך.
אני יודע שזה אסור וזה, אבל סובר שזה בחלום, אז הוא כאילו בחלום, אז הוא זורם וזה. אבל יש לך דבר שהוא כל כך עמוד בכלל,
נגיד
כמו
שבאה פחד מאש,
אז גם
שיש
בחלום
מבחינים. יפה, יפה. נכון, יפה. נכון מאוד, נראה אמיתי מאוד. שככל שהתודעה שלך היא מאוד מאוד נחרצת וחזקה בדבר מסוים,
אז... זה לא עונש.
נכון, יש סוג שלו, כי הרי ודאי, ודאי. אדם מערער ביום ובא לידי קרי בלילה, מפורש. כן, קרי זה גם, קרי זה דבר גבוה מאוד. המושג של... אין דבר כזה שאדם, וואי, בא לי גבינה צובה עם נקניק, ופתאום בחלום הוא מרגיש את הטעם. אין עוד עבירות כאלה שכשאתה חושב עליהן, פתאום בא לך ההנאה של העבירה. רק בקרי. זה הדבר היחיד, המקובלים אומרים זה, כי זה בא... הקרי בא מטיפות הדעת שעוברות מהמוח דרך חוט השדרה. אוקיי? אז כיוון שהכל פה זה בתודעה, אז לכן פה מספיק הרהור כדי להביא בפועל למעשה את ההנאה של העבירה, כי זה גבוה מאוד, העניין הזה. אוקיי, מי בשכל העליון הכי גבוה? ריבונו של עולם. לכן ריבונו של עולם הוא מחוץ לזמן. בסדר? ריבונו של עולם הוא מחוץ לזמן, למה? כי הוא בשכל הכי עליון. וכמו שאמרנו, ככל שאני בשכל עליון יותר גדול, הזמן שלי הולך וקטן, הולך ומצטמצם. כשאני ריבונו של עולם, אז ממילא, אמרנו, אין מושג של זמן. המושג הזמן הלך והתקטן, הלך והתקטן, עד שכבר ממילא אתה מעבר לזמן לגמרי. אוקיי? למה? אנחנו מסבירים למה. עכשיו ההסבר. ההסבר למה ריבונו של עולם ברא את העולם בצורה כזאת. מכיוון שיש פה שכל קטן לבני האדם, ולאדם שנמצא בשכל קטן, יפה, עם כל המוגבלות הזאת, זה חלק מהחומר. חלק מההגבלה של החומר, זה התפיסה, התודעה הלא בלתי מוגבלת. כי אנחנו חומריים, ומלא גם התפיסה שלנו היא חומרית בצורה כזו או אחרת. כיוון שאנחנו מוגבלים בגוף וחומר, מגובלים מגוף ומוגבלים בחומר שלנו, מלא גם בתודעה שלנו, כשאנחנו פה בעולם הזה, יש לנו הגבלה של תפיסה. ריבונו של עולם נעלה מעול כל הדברים האלה, ולכן הוא מחוץ לזמן. אוקיי? וזה הבחינה הכי גבוהה של ריבונו של עולם. ההבנה שהוא מעבר לכל הזמן. ולכן השם המיוחד של ריבונו של עולם בין כל השבעה שמות, איך הוא נקרא? י' כי ו' כי יש פירושו?
היה
הווה ויהיה. מעבר לזמן. הוא כל כולו מעבר לזמן. זה הבחינה. זה הבחינה. למה? זה בדיוק את הנקודה. הוא נעלה מעל כל התפיסה של המושג זמן ושל ההגבלה, וזה השם הכי גבוה של ריבונו של עולם. יש שם אדנות, זה אדון הכל. שם אלוקים, זה בעל כל הכוחות. אבל המושג, השם המפורש, זה היה הווה ויהיה. זה הבחינה הכי גדולה. אולי יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. זה ברור שצדיק ככל שהוא יותר גדול, גם אתה רואה פתאום איך אדם צדיק גדול, יש לו יכול להיות תפיסה כל כך מהירה. איך? אבל לי לוקח שעה, איך לקח לך דקה? אותו עניין. שכל עליון, ממילא, מה שלך אורך הזמן שצריך לעבור הוא שעה. אצלו זה... אצלך צריך ללעוס 100 ביסים בסעודה, אצלו 5 ביסים. כל המושג הוא מתקטן. אוקיי? התפיסה שלו גדלה, ובעולם הזה שלו מתקטן, כי התפיסה גדלה. התפיסה גדלה, הרוח גדלה, החומר מתקטן והזמן מתקטן. אוקיי? לכן אתה מוצא גדולי ישראל שברבע שעה חזרו על השס. גם זה קשור למדרגה רוחנית. היה איזה רב גדול, רוגצ'ובר, שהיה גאון חריף מאוד, לפני 80 שנה. אני לא יודע אם זה בדיוק מה שאני אומר. זה סיפור יפה, שהאור שמח, המשך חוכמה, האור שמח, הם היו שניים רבנים באותה עיר, בדווינסק. האור שמח היה של הליטאים, והרוגצ'ובר היה רב של החסידים. למרות שהוא היה ליטווק עמות מאוד מאוד מאוד, אבל הוא גם היה קשור שהוא לחסידות. הוא היה גאון עצום מאוד. ואז האור שמח, שהיה רב איתו בעיר, אמר, אומרים על הרוגצ'ובר שהוא זכרן גדול. טעות, הרוגצ'ובר בכלל אין לו שום זיכרון. זה שהוא יודע כל מה שאתה שואל אותו, זה כי הוא עכשיו למד את זה. הוא פשוט כל רבע שעה חוזר על כל התורה כולה. אז מה הקונץ לזכור מה שלמדת לפני רבע שעה? הקונץ ללמוד את כל התורה, כל רבע שעה. כן, אבל זה היה גדלות שלו שהיה יכול לחזור. אמרתי לכם, גם לא בגדלות הזאת, לפניי פה בישיבת שעלבים ישב אברך שחזר על מסכת בשלוש שעות. אפשרי? הדבר הזה אפשרי גם לאנשים סיכם את כל המסכת, גמרות וראשונים, והיה חוזר על זה, ואחרי שאתה חוזר על זה כמה פעמים, אתה קורא את זה בכמה שעות. אפשר? זה אפשרי. תבדקו את זה עכשיו, ניסיון, ללמדו עכשיו עמוד גמרא. בסדר? כמה זמן ייקח לכם עוד עמוד גמרא? שעה לצורך העניין, בסדר? תחזרו עליו, כמה זמן ייקח לכם? 10 דקות. תחזרו עליו פעם שלישית, כמה זמן ייקח לכם? 2 דקות. תחזרו עליו פעם חמישית דקה. בסדר? פעם עשירית, 10 שניות. אביי רבה, הדחייה, הקושייה, הראייה מהמשנה בסוכה, זה סיימתי את העמוד. אדם לא אומר לי, רגע, קראתי למבחנים, ככה הייתי לומד. חוזר וחוזר וחוזר, וביום לפני המבחן, חוזר על חומר של שנתיים ב-5 שעות. זה אדם פשוט, רגיל, אני היום לא זוכר כמעט כלום מזה, כי זה נכנס למעגל הזיכרון הקצר, לא למעגל הזיכרון הארוך. בסדר? כי זה היה פחות חווייתי, וזה נכנס במסה של חומר, אז זה נכנס למעגל הקצר, אתה בתוך חודשיים, שלושה, ועמלנו המון, וואה, לא זוכר את זה. זוכר פה ושם, לא זוכר את כל המהלך, את כל הענו. אוקיי, נורמלי, תבדקו במבחני בגרות וכדומה. אוקיי, כל מבחן שאתה עושה, אתה, כשאתה חוזר פעם חמישית שיט, בשנייה אתה עובר על זה. זה לא, לא סיפור.
זרז שילמד, כן? למדתי,
זרזתי הכל. כי יש שני מעגלי זיכרון בראש. יש דברים שככל שזה חווייתי יותר, אתה מחליט לאן להכניס את זה. אז זה נכנס יותר חזק. מה? יש שלושה? מה הם? לא, אני רוצה לשמוע. לא, אני רוצה לשמוע.
דבר.
אני גם רוצה לשמוע, אבל
לשמוע. לא מכיר את זה.
עריבה!
ארוך. בלי עבודה?
עיקרון עבודה קודם.
מה פירוש?
תשאיר לו.
עיקרון, אתה זוכר רק למה שאתה צריך. אתה יכול לקרוא את זה גם לארוך וגם לקצר, אבל זה רק למה שאתה צריך.
לא.
יש עיקרון לטווח קצר, גם אם אתה לא צריך את זה, אתה תזכור, זה עומד אצלך בראש כרגע, אתה זוכר את זה. גם לטווח ארוך, שאתה זוכר את זה, לטווח ארוך כל הזמן זה כאילו מלווה אותך, אז יש עיקרון כלי עבודה, זאת אומרת שרק כשאתה רואה משהו, זה קופץ.
זה שבוק.
הבנתי.
רב, לא הבנתי איך
נפת הרוחניות
בשינוי בקשר לדמות. ככל שאדם בשכל עליון יותר גדול, בסדר? ממילא הוא תופס את הזמן בצורה אחרת. כמו שאתה יכול להבין בין ער לבין ישן, אוקיי? אז עכשיו רבי נחמן מחדש שגם במצב של ערנות, אתה יותר ער ביחס אליי. בסדר? אדם שהוא בדרגה רוחנית יותר גבוהה מהשני, המשמעות היא שיש לו דרגת ערנות יותר גבוהה. אוקיי? אז יש סולם של אין סוף אנשים, שכולם נראים לך ערניים, אבל זה לא נכון. יש הרבה אנשים מבין הערנים שהם ישנים ביחס לשני ולשלישי.
אבל זה המימד של האוכל שהרמת. אבל אדם שהוא רוחני
וזה, אז הוא מספיק לחמישה ביטים. כן, זה עוד עניין, כי כל הגוף שלו הוא אחר. בסדר? זה ידוע שככל... לא, רציתי להגיד, הרבה מהגשמיות היא בתודעה שלנו. אוקיי? כאשר התודעה שלך גבוהה יותר, ממילא אתה פחות צריך, כשהתודעה שלך למשהו רוחני חזקה יותר, אתה פחות צריך דברים גשמיים. אוקיי? זה ברור, כל אחד מבין את זה. בסדר? אתה היום לא זקוק לסוכריות כמו אחיך הקטן בן 8. אתה יותר נעלה בקטע הזה מבחינה רוחנית, מאחיך שהוא גשמי יותר בתור ילד קטן. אוקיי? אז כמו שאתה מבין, שרב גדול, הוא ממש נהנה מזה לחם ומרק פשוט, ואתה בלי שווארמה עם תחינה לא מסוגל להתחיל את היום. אוקיי? הוא יותר מחובר לרוחניות, ואז הוא לא צריך את הגשמיות, ידוע. תלמיד של הרב קוק, הרב חרלף, שאחרי 50 שנה החליפו לו שולחן בסלון, הוא ממש כעס. מה זה העולם הזה? למה להחליף? שולחן בן 50 שנה, אין סיבה. בן אדם שמקושר לרוחניות, הוא לא צריך טיולים בקריבים, ולא שלג באלפים, ולא שווארמה, ולא רכב חדש, ולא ג'יפ של שטויוטה.
זה ידוע, זה קשור לזמן אבל.
איך?
זה קשור לזמן, זה ידוע.
לא, אז אני אומר, ככל שאתה רוחני יותר, הזמן שקשור לעולם הזה מצטמצם אצלך. הגשמיות מצטמצמת אצלך. בסדר? כי הזמן עניינו פה בעולם הגשמי החומרי. אז כל הגשמיות תופסת אצלך ממד אחר, כי הרוח יותר ממלאת אותך. ידוע, זה לא... אדם שיש לו הרהורי עבירה, מה הרמב״ם כותב? תורה ותורה ותורה. תכניס את הצורה של העולם, את התורה, עמוק עמוק. לתוך האישיות שלך, ואתה תראה איך היצרים הגשמיים מנמיכים פרופיל. כי זה תמיד, זה בדוק, כל אחד שקצת התקדם בעבודת השם ועשה איזה כברת דרך בתהליך של ההתבגרות הנפשית שלו רואה את זה, שככל שהוא יותר מתעמק רוחנית, פתאום, אמרתי לכם, אני ממש לא בדרגה הזאת, אבל אני זוכר שבהבלחות כאלה זה היה מגיע לי, הייתי יוצא משיעורים של הרב שפיר לפני 15 שנה, יוצא החוצה לירושלים, רואה אוטובוסים, קיוסקים. מה אנשים עושים פה? מה, הם מפסידים את החיים שלהם. אתה עושה ככה, אתה יודע, ככה, תופס מלאכים, מרגיש ככה, פתאום משנה לך את הראש, פתאום המוח שלך פתאום חובק, כזה הנאה גדולה, כי ידוע, כשאדם קולט משהו שמאוד מגרה אותו, אז זה המוח מפריש נוזל, שעובר במהירות בין התאים וגורם לגירוי השכלי, גורם להנאה השכלית. יש הנאה שכלית, אתה שומע עכשיו איזה וורט יפה. זה גורם לך גם סוג של הנאה שכלית. זה לא הנאה שנתפסת בחוש. זה לא גלידה, זה לא... זה דבר שהוא שכלי. אבל זה גם הנאה, אתה אומר, וואו, איזה יופי. איזה מהלך יפה. אז זה סוג של הנאה כתוצאה, וזה... זה החידוש של רופא חול בשר ומפליא לעשות, שבו שעולם קושר דבר חומרי ברוחני, ופתאום דבר רוחני השפיע על תאי העצב שלך במוח וגרם לאיזשהו תהליך פיזיולוגי בגוף. משהו חומרי עכשיו
כי משתנה במוח כתוצאה מהידע השכלי לכאורה, הרוחני נטו של זה. בסדר? יש קשר בין הדברים. הסמים מגרים את זה, זה מה שהסמים עושים. הסמים גורים להפרשה להורמון הזה שהתאים עוברים, הנוזל הזה עובר בין התאים בצורה מהירה יותר, אבל בצורה מלאכותית. וכיוון שזה בא בצורה מלאכותית ולא בצורה מאוזנת לגוף, ממילא כשההשפעה נגמרת, אז עכשיו מגיע הריסוק, הדיכאון. לכן אחרי שעובר את ההשפעה של הסם, אז אדם נכנס לדיכאון, ועוד פעם מנסה לחפש, לדמיין את עצמו, להיכנס לבועה הזאת, עד שהוא נכנס למעגל שהוא לא מצליח להשתחרר ממנה. בסדר? אז נראה לי מי מעביר עכשיו? מי מעביר עכשיו? הגיע כבר? הרב פיני הגיע? טוב, אז נמשיך עד שהוא הגיע. כשהוא הגיע תגיד לי, עידן, אם הרב פיני מגיע, הרב מלכה זה לא היום, נכון? לא יודע, מי שצריך. הרב מלכה? אוקיי, אז תגידו לי, אני לא רוצה לחרוג מזמנה. יפה. יוצא שריבונו של עולם, הרי בכל החיים שהוא שם אותנו בעולם הזה, הוא שם אותנו בכוונה בעולם של שינה. גם עכשיו אנחנו ישנים, נכון? וכאילו השכל העליון, ריבונו של עולם, תמיד זורק לנו אותות מהשמיים, היי, תתעורר למציאות הגבוהה יותר, אוקיי? ואז באמת יהיה בדרגת רוחניות גבוהה יותר, ופחות תתפוס את הזמן. זה כל דודי דופק, שיר השירים. כל דודי דופק, הדוד בא ודופק, היי, היי, תתחי לי, אחותי רעייתי, תמתי. אבל מה אנחנו עושים? פשעתי את קוטנתי, ככה אל בשנה, חסתי את רגליי, ככה תנפם, ואז דודי שלח ידו מן החור, קמתי אני כבר לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. כל הסינדרום החוזר הזה שעובר בכל תהליך של חיי אדם, חיי אומה, זה כל התהליך הזה. שריבונו של עולם תמיד, הוא השכל העליון, והוא מנסה להרים אותך לדרגת ערנות גבוהה יותר, ואתה במצבים כאלה של שינה, או כבר עם הפיג'מה אחרי ששטפת רגליים, בדרך למיטה, כן, זה כמשל, ואתה לא רוצה כביכול להתעורר. כלומר, אתה כביכול נהנה במצב השינה הזה, ממילא במצב הגשמיות והאריכות הזמן הגדולה הזאת, ולא רוצה להתעורר למציאות הגדולה יותר. כמו שדיברנו לפני שבועיים, מטבע קטן של כסף אומר הבעל שם טוב, כששמים על העין לא רואים את כל העולם, וכשאומרים לך, אדוני, תסיר את המטבע הקטן ותראה איזה עולם גדול יש לפניך. לא רוצה. אני באדיקות שומר על זה, על המטבע של יד העין כבבת עין. ממש לא רוצה להוזיז זה, רוצה להישאר בעולם כזה קטן, שהכסף הוא המנוע של הכל, והכל דמיונות, וטוב לי בדמיון הזה, ולא רוצה להתעורר מזה. וכל הזמן אדם נמצא במצב הזה, לעלות, כבר הגיע, הגיע, לערנות, נראה לי שמעתי את הקול שלו, זה לא יכול להיות. נראה לי שהוא עובד עליי. בסדר, טוב, אני עצור פה, נמשיך את זה פעם הבאה. לא, נראה לי שכן. בסדר, כמו שאמרנו, שהעולם הזה מאוד מאוד מטעה אותך לייחס לאמצעים, נכון? אמרנו את זה אתמול. לייחס לאמצעים חשיבות הרבה יותר גדולה מהתכלית. זה מה שתמיד אנחנו עושים. בעולם הזה אף אחד לא יעשה דבר כזה. אף אחד לא ייכנס לעסק וישים 100,000 שקל, כשהיועץ השקעות יגיד לו, אחי, אתה תהנה, בסוף תקבל 80,000 שקל. מה, אתה נורמלי? האמצעי היה 100,000 והמטרה היא 80,000, מי עושה דבר כזה? אבל אנחנו כל מה עושים דבר כזה. כל הזמן אנחנו מבזבזים את הדברים האמיתיים שהם חשובים לנו בשביל נזיד עדשים, בשביל 20 שקל לשעה, בשביל להיות מלצר. אוקיי? וכל העולם הזה בנוי בצורה כזאת. למה? דרגת שינה. אתה במצב של דרגת שינה, וכל הזמן אתה צריך לעלות מהאני שינה לכמה שיותר ליבי ער. לכן רבי נחמן מסביר שם שכשמשיח יגיע בסוף הזמן, בסוף זמן האריכות הזמן, מה יגיד לו ריבונו של עולם? כן? אני היום ילדתיך. אבל חזל אומרים שזה כל הסיפור הזה הזכרנו לא מזמן. בשיעור על הפלישתים זוכרים את לא מרד שהוא גויים ולאים יוריק יתייצבו. ואני נסחתי מלכי על ציון הרקוצ'י, אספרה על חוק. אני היום, איפה הולך, לא? בני אתה, אני היום ילדתיך. והמפרשים מסבירים שזה על המשיח. ולמה אני ילדתיך? הרי הוא כבר נמצא ברומי אלפי שנים, חובש את הפצעים. נכון, חוליינו הוא נסע ומחאובנו סבלם, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, שהמשיח כל הזמן סובל את איסורי הדור. את כל האיסורים, שמחמת אריכות הזמן והעוונות, כל הזמן הוא סובל את זה. אבל כשהוא יגיע, ויגיע הזמן שלו להתגלות, ריבונו של עולם יגיד לו, אני היום ילדתיך. לא רק שאני, ריבונו של עולם, תופס את זה כאילו היום נולדת, גם אתה תקלוט את עצמך כאילו היום נולדת. אבל איך נולדתי? אני כבר אלפי שנים סובל. אבל עכשיו שאתה תהיה בשכל כזה עליון, כמו המצב של הגאולה, אתה תתפוס את הכל ככלום, כשום דבר. כי בשכל עליון כל אריכות הזמן היא אפס. גם השואה והאינקוויזיציות וכל האסונות שבאו במהלך הזמן של אלפי שנים, בימות משיח כל זה יעלם לגמרי. למה? דרגה גבוהה של שכל עליון, של רוחניות. יכול להיות. רמה כזו או אחרת, מן הסתם. מן הסתם הרי כשמשיח יגיע, יש דרגות דרגות. כמו בגן עדן. גם בגן עדן. כולם יש להם חלק לעולם הבא, אבל החלק של הגרא הוא לא כמו חלק של יהודי פשוט. אוקיי? למה? אז כל אחד יהיה בתרגת תודעה רוחנית גבוהה יותר בעולם הבא, זה ברור.
זה גם העניין שכל מה אנחנו מדברים במזור על השמיני, הספירי הזה,
זה אנחנו מדברים, שגם הזמן שנראה לנו הכי הכי אובייקטיבי ושאי אפשר לשחק איתו, ואם אני מתכוון זמן, זמן זה לא להמציא עכשיו שעון מחוגים שבמקום ככה יעשה ככה, זה לא מתכוון לזה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כמו המחוגים של עשרות השניות, שזה מהר, אבל לא עזזת את הזמן יותר מהר, אבל זה כן נכון, שהזמן יכול לזוז יותר מהר, ויותר לאט, והוא יחסי, והכל אומר רבי נחמן, בגובה של השכל, נמשיך פעם הבאה.